שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1227, ואנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על המושג של עצמאות מדינית. תראה הרב לייטמן, בשנים קודמות היה אפשר לדבר על המושג של עצמאות מדינית בצורה פשוטה. היום שאנחנו נמצאים בעידן הקורונה, כשחושבים על זה לעומק, באה צרה גלובלית, והפכה את האנושות כולה למין יחידה אחת. הנגיף הזה הוא לא יודע איפה עובר הגבול בין המדינה שלך למדינה שלי, בין היבשת שלך ליבשת שלי, הוא בא והתלבש על כולנו כאחד. כן. דווקא בתוך מציאות כזו שהיא לגמרי גלובלית, אני רוצה שתעזור לי להבין מה המשמעות של המושג עצמאות מדינית. יש הרבה מדינות בעולם, יש כאלה שמרגישות עצמאיות מאוד, יש כאלה שמרגישות עצמאיות פחות, איך אתה רואה את המושג עצמאות מדינית בתקופה גלובלית כמו תקופת הקורונה?
קודם כל אני רואה שאין מושג עצמאות מדינית ממש, כי אנחנו לא בגלל תקופת קורונה, אלא אנחנו נכנסנו לתקופה בהתפתחות האנושית, שהיא תקופה של חיבור בין כולם לכולם. בין כל המדינות וכל העמים וכל היבשות, להביא את עצמנו ממש שוב למצב של, בואו נגיד, בבל, כמו שהיה פעם לפני 3,500 שנה נגיד.
שמה המצב הזה אומר?
שזה שהיו כולנו חיים יחד, והיה עם אחד ודברים אחדים. שככה נחיה כמו במשפחה אחת. היום זה קשה, אנחנו לא עד כדי כך פשוטים ופרימיטיביים כמו שהיו אז בבלים, אם אנחנו כך חושבים עליהם. אבל בכל זאת, מצד הטבע, הטבע מתייחס אלינו כמו למערכת אחת. ולכן כדאי לנו כך להתייחס גם כן לעצמנו.
איפה בתוך תמונה כזו שהטבע מתייחס אלינו כמערכת אחת, שהתמונה הזאת היא מאוד ברורה, נגיד בעידן הקורונה, שהנגיף, כמו שאמרנו, לא יודע איפה עובר הגבול בין המדינה שלי למדינה שלך, מה המשמעות, או שבכלל יצאה כל המשמעות מהמושג של עצמאות מדינית? איך אתה רואה את המושג הזה של עצמאות מדינית בתקופה כזו?
אנחנו נמצאים בזה מעין ברירה, מחוסר אונים, אנחנו גם כן וכל מדינה ומדינה שבעולם, וכולם מאוד סובלים מזה. תתאר לעצמך, אם לא היו גבולות והיו מחברים כל מה שאנחנו מסוגלים לייצר ולסחור בינינו ולהתחלק ולבנות מערכת אחת, אפילו כמו שבעידן קורונה עכשיו אנחנו ראינו מערכת אחת רפואית, מערכת אחת מדינית, שאומנם שלא היה צורך בזה נגיד, אבל נגיד, כן? מערכת אחת שאנחנו מטפלים בכל דבר, בילדים, בנוער, בגיל הזהב, בכל דבר. אם היינו יכולים לבנות מזה מערכת פלנטרית, כן, לכל כדור הארץ אחד. עד כמה שהיה לנו יותר נוח, יפה, טוב, היינו מגיעים למצב שאף אחד לא היה מרגיש שהוא יותר מכולם, פחות מכולם, מגיע לו, לא מגיע לו. היינו באמת דואגים בצורה שווה לכולם. וודאי שאז לא היה שום צורך לשפוך כל כך הרבה כסף לחימוש. אין לנו הוצאות יותר גדולות מה של מלחמה, שכל פעם אנחנו ממש לא יודע כמה, 2,000 מיליארד, כן, יותר מזה. $2,000 מיליארד אנחנו בעצם נותנים לזה. וחוץ מזה, אף אחד לא נהנה מזה. אם היה אפשר לחלק את הדברים האלה, זה היה ממש היינו עושים גן עדן בינינו. מהכל.
יש רק בעיה אחת קטנה, אתה יודע.
אני יודע.
קוראים לה בני אדם. אם לא היו בני אדם בכדור הארץ, אז אפשר היה שאני ואתה ניקח את הכדור, נפרק את הגבולות, נעשה דבר אחד כמו משפחה אחת גדולה, והכל סבבה. איך אמרת, גן עדן עלי אדמות.
כן.
היצורים היחידים שמפריעים לגן עדן הזה, זה בני אדם. אני לא חושב שלדגים בים יש גבולות בין מדינות, או אמנם יש בטבע טריטוריות, האמת, יש בטבע טריטוריות. זאת אומרת, טריטוריות זה נתון שאנחנו לא יכולים למחוק אותו. קודם כל, כי הוא קיים היום במציאות. אז דווקא מתוך המציאות הזאת, לאור התפיסה הזאת שלכאורה היינו יכולים לחיות פה בגן עדן, אבל אנחנו לא, כל אחד בטריטוריה שלו, עם הגבולות שלו. איך אתה רואה היום, ב-2020, את המושג של עצמאות מדינית, ומה עומד לקרות לו?
אני לא יודע, אני מסתכל על הילדים שמתקוטטים וכל הזמן בלי סוף ורוצים רוצים ורוצים להזיק זה לזה וזה לזה וכל הזמן נמצאים במלחמה, ולמרות שכמה שאני מצפה מהם שיהיה חיבור והדדיות ואהבה ומשחקים יפים במקום משחקי מלחמה, זה לא קורה.
לגמרי לא קורה.
זהו. זאת אומרת, האגו זה הטבע שלנו, והוא לא נותן לנו רגע מנוחה.
ברור. בתוך המציאות הזו שאנחנו מכירים היטב על בשרנו, כמו שאומרים, היה לנו עד לפני כמה שנים תפיסה מסוימת של עצמאות מדינית. עכשיו באה הקורונה, וכאילו מכניסה פה איזה שיבוש או שלא. זה מה שאני רוצה לברר. איך אתה רואה היום את המושג של עצמאות מדינית, של מדינה מסוימת?
אני חושב שהיום אנחנו צריכים לשבת בכובד ראש ולהתחיל להבין מה הקורונה הזה עושה לנו, למה היא דוחפת אותנו, מה אנחנו צריכים להבין לאור הקורונה וירוס הזה.
לאן היא דוחפת אותנו? מה אנחנו צריכים להבין בהקשר של עצמאות מדינית?
שאנחנו צריכים להפוך להיות כמו אנושות אחת.
איך תהליך כזה יכול לקרות? אתה מאמין שהוא אפשרי?
אין לנו ברירה. הווירוסים האלה הם... אנחנו נכנסנו לתקופת הווירוסים האלו, והם לא ייתנו לנו להירגע. אנחנו נרגיש עד כמה שהם אכזרים ולא יודעים פשרות, ואנחנו נצטרך ללמוד או מתוך או בתוף אמירה, נצטרך ללמוד איך להתנהג נכון בינינו כדי להמתיק השפעת הווירוסים.
הבנתי.
הווירוסים האלה זה תוצאה מחוסר איזון במערכת.
חוסר איזון בין מדינות?
במערכת.
בין מדינות? חוסר האיזון הוא בין מדינות?
לא.
אלא
לא,
בין
לא,
מי
לא.
למי?
זה אפילו בין בני אדם. אפילו בין בני אדם. שאנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נגיע לאיזון בינינו, איש את רעהו יעזורו, לבנות מערכות כמה שיותר ידידיות זה לזו, אז גם כן הווירוסים האלה הם ייעלמו מהשטח. אחרת אנחנו נקבל ונרגיש ונגלה אותם כל פעם יותר ויותר, גם בכמות וגם באיכות יותר אכזרית.
הבנתי, אז יוצא לי ככה שהתהליך בגדול זה שהווירוסים האלה באים ללמד אותנו שאנחנו צריכים להתקדם למצב שכולנו אנושות אחת, ודווקא אם אנחנו נתחיל להרגיש את עצמנו כאנושות אחת על פני כדור ארץ אחד, היחסים בינינו יהפכו להיות יותר ידידותיים, ואנחנו ניכנס למצב מאוזן בינינו שגם ירגיע את כל הטבע סביבנו, ובכלל זה את הווירוסים. זו התמונה הגדולה?
כן.
אוקיי. בתוך התמונה הזאת אני רוצה עכשיו להתחיל להתייחס למדינת ישראל. מדינת ישראל, איך שלא תהפוך את זה, היא מדינה מיוחדת בכל אספקט שהוא. קודם כל, מצד זה שהיא כל הזמן צריכה לשמור על קיומה. במובן הכי הישרדותי שיש, אני לא חושב שיש עוד מדינה בעולם שכל כך הרבה מבניה צריכים לשמור על הגבולות של היום וליל, שאנחנו התרגלנו, אתה יודע, שהייתי ילד, אמרו לי שאתה תהיה גדול, אנחנו כבר מקווים שלא יהיו מולחמות ולא תלך לצבא. אז נהייתי גדול והלכתי לצבא, וגם אני קיוויתי כשהילדים שלי יוולדו ויגדלו, שהם יהיו גדולים, אז הם לא ילכו לצבא, והנה כבר הבן שלי הולך לצבא. זאת אומרת, מדינת ישראל נמצאת במאבק מדיני בלתי פוסק, קיומי, הישרדותי. איך אתה רואה, אחרי שבררנו את התמונה הזאת הגלובלית ואת מושג העצמאות המדינית בעידן של קורונה, איך אתה רואה את המקום של מדינת ישראל מבחינת עצמאות מדינית היום ב-2020?
מקום מאוד מיוחד. מדינת ישראל אחראית על התיקון של כל האנושות, כל העולם, כל העמים, כל אחד ואחד. אני לא מדבר על מדינה, לא על מדינה ממש שאנחנו רואים היום, אלא הכוונה היא עם ישראל, בוא נגיד. עם ישראל יותר טוב להגיד, כי אני מדבר כבר על עם ישראל המפוזר גם כן בכל העולם. אנחנו חייבים לגלות ייעוד שלנו, שזה סונים אותנו, למה סונים אותנו, מה רוצים אומות העולם מאיתנו, לאיזה צורה אנחנו צריכים להגיע, איזה דוגמה אנחנו צריכים לתת לכל אומות העולם, ואז איך לממש את הדוגמה הזאת בפועל, ואז בצורה כזאת שאנחנו נגיע למצב ש באמת לא יהיו מלחמות, כמו שאתה אומר.
זאת אומרת, בעיניך, לעם ישראל או למדינת ישראל, שהיא מדינת העם היהודי, יש תפקיד מכריע בהובלת כלל המדינות, כלל בני האדם, כלל המין האנושי, אל המצב הזה היפה שתיארת קודם, של אנושות אחת על פני כדור ארץ אחד. ובכל זאת אנחנו רואים, אם אני מסתכל רגע מבחינת תהליכים היסטוריים, אנחנו רואים שלפני כמה עשרות שנים, פתאום היהודים התקבצו להם לחבל ארץ אחד, והקימו את מדינת היהודים, הקימו את מדינת ישראל, היא קיימת, עברו כבר כמה עשורים, מסגזקת בתחומים מסוימים, מאוד סובלת בתחומים אחרים. איך אתה רואה אותה מכאן קדימה, מובילה כזה תהליך? מה צריך לקרות? למה בכלל יש לנו, אם אתה אומר שהעולם מתקדם למצב שבו בעתיד האנושות תהיה אנושות אחת, אז למה מבחינה תהליכית קיבצו לכאן אנשים מהעם היהודי והוקמה כאן מדינה שקוראים לה מדינת ישראל? איך זה מסתדר? זה כאילו הפוך מלהיות אנושות אחת.
קודם כל, אנחנו מבינים שמדינה הזאת קמה, היא בריחה מפוגרונים, מלחצים, ממלחמות, מדיכוי, שיהודים, לא עם, יהודים בכל מקום שבעולם, שהיום מפוזרים, כן, הרגישו מהשכנים, מאומות העולם, שהיום מפוזרים ביניהם. אם לא הייתה כזאת מכה גדולה, ושהיא לא עוברת, אלא ממשיכה יותר ויותר ויותר. עד כמה שהאנושות מתפתחת, אנחנו ראינו שהאנטישמיות גם כן גודלת ומתפתחת. אם זה היה הפוך, כמו שחשבו פעם, אבות הציונות, אז היה אחרת. המדינה קמה מפני שחיפשו מקלט ולא מצאו אותו באף מקום אחר מה שכאן.
ואיך אתה רואה את המדינה הזו היום? אז היא קמה כמקלט.
היא קמה כמקלט, אמנם שיהודים לא מקבלים אותה כמקלט, אלה למקרים מיוחדים בהיסטוריה שאין יותר לאן לברוח, כמו מרוסיה נגיד שברחו לכאן, או מכל עוד מקומות, אבל באמת לא מגיעים למדינת ישראל, לארץ ישראל, בגלל שום דבר אחר, אלא בגלל המקלט.
האם העצמאות של מדינה כזאת, כמו מדינת ישראל, חשובה בעיניך?
אני חושב שכן, בתנאי, בתנאי, על תנאי, שהעם הזה שנבנה כאן, בכל זאת נבנה, והמדינה שהיא קמה כאן, הם יהיו כיסוד להתפתחות הנכונה של כל האנושות.
מה זה אומר להיות מדינה שהיא יסוד להתפתחות נכונה של כל האנושות?
שכל האנושות צריכה להגיע למצב להיות כאיש אחד בלב אחד, לאהבת אחים, ובזה היא מגיעה לשיא ההתפתחות שלה, כל האנושות, ולזה להביא אותם צריכה הקבוצה הזאת שנקראת עם ישראל.
אז בהתאם לתמונה הזאת היפה שציירת של כלל האנושות, איך צריכה בעיניך לראות מדינת ישראל? מה זה אומר שהיא הופכת להיות מדינה עצמאית במלוא מובן המילה?
שהיא שמה לפניה רק מטרה אחת, להיות דוגמת קשר יפה, הדדי, בין כל תושביה לכל באי עולם. כי אנחנו במדינת ישראל נציגים של כל אומות העולם. יש כאן, אתה מתימן, אני מרוסיה, מצרפת, מאירופה, ממישהו, ממה שלא, לא חשוב מאיפה. אנחנו מכל המקומות. אנחנו צריכים כאן להראות דוגמה שאפשר לחיות בשלווה, בשלום, בחיבור בין כולם. ולא לתת דוגמה הפוכה שמריבות, בעיות, ויכוחים בלתי פוסקים, הם שמלווים אותנו בחיינו כאן במדינת ישראל. לכן נכון להיום המדינה הזאת עוד לא יכולה להיות דוגמה לכל אומות העולם, וזו בעיה.
תראה, יש משהו, עכשיו שדיברת, הרגשתי שני ניגודים מאוד מאוד בולטים. מצד אחד, יש פה במדינה הזאת כל כך הרבה רוח של התנדבות, היא ממש מושרשת לא יודע איך להסביר, ב-DNA של המדינה. יש רוח התנדבות, זה כאילו build in, כל כך הרבה עמותות והתנדבויות ותרומות, פליסוף, עולם שלם. מצד שני, כאילו בדיוק בקצה השני של הסקאלה, יש פה, איך אמרת, ויכוחים בלתי פוסקים. איך בתוך מדינה שיש בה שני כתבים כל כך חזקים, מצד אחד יש איזה לב כל כך חם, רך וטוב, מצד שני דעת כל כך עוצמתית, ייחודית, אינדיבידואלית, שאני, איך אומרים, על כל שני יהודים אתה צריך שלושה בתי כנסת. איך שני הניגודים האלה, יכולים לשמש אותנו, אם בכלל, לבנות את דוגמת הקשר ההדדי הנכון בין תושבים של מדינה?
אנחנו לא יודעים את הייעוד שלנו, כי הוא נמצא למעלה מאיתנו. הוא נמצא בחוכמת הקבלה שהיא יסוד של האומה, שפעם על ידי חוכמת הקבלה אנחנו התנתקנו מכל הבבל, וברשתו של אברהם אבינו התקרבנו לכיוון הזה, ארץ כנען. ומאז אנחנו לא עשינו עוד צעדים קדימה גדולים. אנחנו צריכים לחדש את הכל היסוד הזה של אברהם, לדעת איך אנחנו מתקרבים, איך אנחנו מתאחדים, איך אנחנו מגלים את המטרה שלנו. כן, כמו שאברהם שאל את הבורא, במה ידע כי ירשנה,
מה המילים האלה אומרות, במה ידע כי עיר השינה?
שאני אגיע לארץ ישראל, למדינת ישראל אמיתית, לעם ישראל אמיתי, שמקיים בעצמו, וגם כן מעביר מאור לכל אותם הבבלים שבינתיים מתפזרים בכל העולם מהבבל.
אז מה התשובה? איך אפשר להקים פה מדינה שהיא באמת תהווה דוגמה לקשר הדדי נכון בין אנשים?
שהעם ישראל הוא מקבל, בוא נגיד, מודע לזה שיש לו תורת ישראל, שזה נקרא חוכמת הקבלה, תורת הנסתר, פנימיות התורה.
שמה היא מלמדת?
שהיא מלמדת רק ואהבת לרעך כמוך.
זאת אומרת, חסרה לנו מתודה בעיניך, שיטה איך לממש כאן מדינה שתהיה לפי ואהבת לרעך כמוך.
כן.
אוקיי.
ואז? אנחנו נוכל להיות דוגמה לאחרים, שאנחנו נממש את ואהבת לרעך כמוך בינינו, ואז נוכל להעביר להם גם כן את השיטה איך לאהוב כולם כמוך, כמוני כמוך.
איפה כך. בתמונה כזאת של אהבה בין אנשים, כמו שאמרת ואהבת לרעך כמוך, אם היא לא מצליחה להתקיים פה בישראל, אז איך אתה מסוגל לפנטז שהיא תתקיים בין כל בני האדם, מעל גבולות, מעל מדינות, כאנושות אחת כמו שפתחת?
הם לא יכולים לקיים את זה מפני שאנחנו לא מקיימים את זה אצלנו.
איך מושג העצמאות קשור ליחסים מתוקנים, לקשרים נכונים בתוך מדינה? איך איכות הקשרים בין האנשים במדינה משפיעה על העצמאות שלה, העצמאות המדינית שלה?
אם אנחנו מחוברים בינינו, לא יכולים לפגוע בנו אף אחד, כי אנחנו נמצאים תחת כוח העליון, שזה הטבע הגלובלי אינטגרלי, שעוטף אותנו, קושר אותנו, ומביא במקום קורונה וירוס, עוד כל מיני כאלה דבעיות עלינו, או שנאה עלינו, מעוררת בכל המדינות ובכל העמים. אז הטבע היה מזמין עלינו דווקא יחסים טובים, יפים, ידידותיים מכולם, מכל באי עולם.
זאת אומרת, בעיניך, אם ההתקשרויות בין אנשים יהיו נכונות, הם יהיו באיזושהי התאמה למגמת ההתפתחות של הטבע, ואז תהיה עליהם איזה מין שמירה מערכתית כזו?
כן.
מה אתה מאחל למדינת ישראל בתקופה הזאת של יום העצמאות? מה היית מאחל ככה מלב אל לב, כמו שאומרים, מהלב שלך ללב של המדינה?
רק להבין מה שהיא צריכה לבצע. שום דבר חוץ מזה. אני לא יכול לאחל לה שום דבר טוב, כי הטוב תלוי בכמה שהיא תברר ותקיים את הייעוד שלה.
מה זה אומר ברמה הפרקטית, להבין מה שהמדינה הזאת צריכה לבצע, שזה מה שאתה מאחל לה, ולמה בחרת לאחל למדינה דווקא את זה?
כי בזה אני מברך את כל אומות העולם לחיבור. אם אני מביא את העם ישראל לחיבור, אני בזה מביא את כל אומות העולם לחיבור גם כן.
יוצא שהמדינה הזאת היא סוג של פיילוט למחקר ופיתוח של התקשרות מסוג חדש בין בני אדם?
נכון.
אתה מאמין שהפיילוט הזה יכול להצליח?
הוא חייב להצליח, רק השאלה על ידי איזה כוחות, שליליים או חייביים, אבל הם כבר, הכוחות האלה מתקרבים, ומתחילים לבצע את העבודה.
איך התקופה הזאת שבה אנחנו חיים, תקופת הקורונה, קשורה למושג של עצמאות מדינית בעיניך?
היא מלמדת את כל האנושות, עד כמה האנושות צריכה להיות מחוברת, עד כמה שהיא צריכה לעלות למעלה מהאגו, עד כמה שהיא צריכה להפסיק לעסוק בעסקים המדומים, ולייצר רק דברים הנחוצים לקיום, ובכל היתר להתעסק רק בקשר בין בני אדם הנכון.
אבל למה אתה קושר את הקורונה לזה שאתה אומר שבעתיד האנושות צריכה להגיע למצב שלא מדינות עוינות, אלא ממש התקשרות אחת גלובלית בין כל בני האדם? איך אתה רואה את זה דווקא מתוך תקופת הקורונה?
כי עכשיו אנחנו רואים מתקופת הקורונה עד כמה שאנשים שהם שונים, מדינות שונות, עד כמה שהם כולם מרגישים שהם ממש נמצאים מול המכה אחת כוללת, כללית לכולם.
מכה אחת כוללת מחייבת בעיניך התקדמות למצב של אנושות כוללת?
כן. וכדאי לנו להשתדל להביא תרופה אחד לכולם, ולהראות שאנחנו כולנו בני אדם ותלויים וכלולים זה בזה, וכך נתקדם. אני מקווה מאוד. אני בטוח בעצם שכאלו וירוסים הם בסופו של דבר יחייבו אותנו להיות מחוברים, אבל מחוברים רצוי שיהיה לאנושות המאושרת.
הרב לייטמן, בדקה האחרונה, שאלה האחרונה, דיברנו עד כה על עצמאות מדינית, איך אתה תופס בכלל את המושג של עצמאות, אדם עצמאי? מה יש בו? מהו אדם עצמאי לתפיסתך?
עצמאי מכל ההפרעות שמפריעות לו להיות מחובר יפה וטוב עם כולם.
מה יש? איזה יכולות זה נותן לו העצמאות הזאת? מה זה מאפשר לו? לאיזה הישגים הוא יכול להגיע שאדם לא עצמאי לא יכול להגיע אליהם?
כי הוא מחובר עם כולם ביחסים יפים וטובים. מה יש לו עוד? הוא מרגיש חופשי, בעולם החופשי, כולם להנאתו, הוא לקלועת כולם, ממש כמו תינוק בידיים של אמא.
ככה אנחנו אמורים להרגיש בסוף תהליך ההתפתחות בכל העולם, מעל גבולות, מעל
עמים. בכל העולם, בכל מה שרק אפשר לתאר לעצמנו.
אפשרי?
אמן.
אפשרי?
כן.
אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.